סעיף י' א', על פי זה יש לבאר גם המשך הפרשיות כי תצא וכי תבוא, המודגש בקריאתם בשבת אחת, כן, על זה הרבה מדבר כל השיחה, איך זה כי תצא וכי תבוא ביחד. הרי כי תצא זה עבודה וכי תבוא זה שכר, איך זה הולך ביחד? בהמשך הפרשיות מרומז שהעבודה דקי תצא למלחמה על אויביך, שקייס זה הולך על כללות מעשינו ועבודתנו בעולם ובפרט בזמן הגלות, אז העבודה הזאת נעשית באופן דקי תבוא אל הארץ, הרי תכף ומיד הרשתה וישבת בה שקי על הגאולה האמיתית והשלמה על ידי משיח צדקנו, כנ"ל סעיף ג'. זאת אומרת, זה בדיוק מה שרוצים להגיד לנו, שבתוך הכי תצא יהיה לך כבר את הכי תבוא, גם בתוך העבודה של כי תצא למלחמה, העבודה בזמן הגלות, בכל זאת אתה מלכתחילה חי עם כי תבוא אל הארץ. היינו, שגם עבודת המלחמה בבירור העולם היא באופן של מנוחה והתיישבות. אתה רואה מולך עולם שכולו מפריע, כולו עושה בעיות, אתה יודע שאין פה בכלל מציאות שמפריע, הכל הלכות בעצם. למה זה מפריע? רק בכדי שיקחו את המפריע ושממנו עצמו תפרוץ האלוקות. אם זה כל המציאות של הפריע, אתה רגוע מלכתחילה, העסק מכור מראש. אתה כבר בטוח, אתה כבר יודע את הכל. יש לך מנוחה והתיישבות, כבר שבזמן העבודה, היום לעשותם ניכר בישראל, ועל ידם ניכר בעולם, הממד המצב שלפני הבריאה. אתה מסתכל על העולם, אתה רואה בעצם, תדע לך שהכל אלוקות. שיקנה לממד של כי תצא, לפני הבריאה זה כי תצא, הממד המצב להתליד לבוא כי תבוא, המצב שהיה לפני הבריאה שהכל אלוקות, והמצב שיהיה בגאולה, שהכל אלוקות יהיה בגלוי, יפרוץ בתוך המציאות של העולם, זה כל המציאות של העולם, אין משהו אחר. אז העולם בכלל לא מפריע לך. אין לך בכלל דבר שעומד ומנגד. כל המציאות של המנגד קיימת אך ורק בכדי שתוך שמתוך המנגד תפרוץ אלוקות. ולכן עבודת המלחמה היא מתוך ידיעה והכרה של אמיתתו של דבר, לא שייך מציאות שמנגד. בעצם אף אחד לא מפריע, אף אחד לא יכול להיות דבר כזה, כי המצב הוא של על אויביך, למעלה מאויביך, בתכליתה ומטרתה. למה בכלל יש מציאות של אויביך? רק בכדי שיהיה ונתנו השם אלוקיך בידיך. ויתרה מזה, ושבית השוויו, תקבל שוויו, שווי שלו, שווי של אויביך, כאילו השווי שאויביך יש לו, הוא שווה אותו, אתה תיקח ממנו את השווי שלו. הוא אומר בהערה 64, ולא שווי די ישראל חס ושלום, לא שהאויביך שווה משהו מישראל חס ושלום, על דרך מה שכתוב במקום אחר, וילחם בישראל ואיש ממנו שווי, ויש מצב כזה שגוי חס ושלום שווה מישראל, והכוכב למטה, וגם זה אינה אלא שפחה אחת, אבל כאן זה לא כך, מדגישים שזה שוויו, השווי שלו, השווי שייך לאויביך, לא שהוא שמע מישראל. יש לומר שמרומז בפירוש רש"י במלחמת ארץ ישראל, אין לומר ושווית השוויו, כי אין דבר כזה, מלחמת ארץ ישראל אין מצב שהגוי לוקח משהו מהיהודי, שהקליפה לוקחת משהו מהקדושה. אבל מה, לקחת השוויו, השווי של אויביך, די כאשר רומז, מי הם השוויו, מי הם השווי שאתה לוקח מאויביך, זה רומז על רפח ניצוצים דעולם התאו, הניצוצות, ניצוצים של 288, רפח ניצוצים שנפלו בעולם התאו, שזה השורש דאויביך, השורש של כל הקליפה שבעולם, הכל נפל מעולם התאו, לא ניכנס כאן לכל הביאור מה זה ואיך זה, אבל כך כתוב שכל ניצוצות הקדושה שנמצאים בקליפה, מה מחיה את הקליפה, כאילו מאיפה יש, איך יכול להיות מציאות כזאת של קליפה שתפריע ותנגד לאלוקות, זה נלקח מעולם התאו, שזה תוקף הקדושה, אבל תוקף באופן כזה של מציאות, אז מזה נפל בשבירה וצמצום עצום, נהיה מזה מציאות של קליפה. אז בתוך הקליפות, בתוך כל דבר בעולם יש ניצוץ אלוקי, בתוך הדברים הגשמיים ובתוך כל הדברים של אויביך שהם כאילו מנגדים לאלוקות, יש בתוכם ניצוץ אלוקי, שזה השור, הרפח ניצוצים של עולם התוהו, שהשורש דאויביך שנפלו ונשבו שוויו בדברים הגשמיים שבעולם הזה, שעל ידי עבודתם של ישראל בבירור שלהם נעשה ושווית השוויו, שמקבלים גם את האורות דתו של עשיו שלמעלה מהאורות דתיקון של יעקב. כן, עולם התור הוא יותר גבוה מעולם התיקון, ובגלל שכל כך גבוה והיה שם אורות כאלה גדולים, אז הכלים לא יכלו להכיל אותם, נהיה שבירת הכלים, נהיה נפילת הניצוצות למטה. אבל על ידי התיקון שישראל לוקחים את הניצוצות של הקדושה ומעלים אותם לקדושה, משתמשים בדברים הגשמיים לקדושה, אז על ידי זה ושווית השוויון מקבלים גם את האורות של תור, האורות הנעלים יותר, שהם יותר גבוהים אפילו מהאורות של תיקון של יעקב, כמרומז במה שכתוב בהמשך הפרשה, והיה בן הבכור לשניאה. מה פירוש? מה רמז בזה? שעל בירור הלאום הזה, שניאה, הלאום הזה, הקליפה שהיא שנואה, זה נגד הקדושה, זה שנוא לקדושה, אז דווקא על ידי זה ממשיכים את האורות דתור, שקודמים לאורות דתיקון בכור. הבן הבכור, האורות הגדולים, הם נמצאים דווקא אצל השנייה, נמצאים דווקא בקליפה, כמו שאמרנו, שהניצוצות מעולם התור שהוא למעלה מעולם התיקון, נפלו והם נמצאים דווקא בתוך הדברים הגשמיים, הדברים של הקליפה, ויתרה מזו, לא רק זה שמקבלים מהגוי, מהקליפה, ממציאות העולם, את הניצוצות של עולם התור, אלא יותר מזה שמתגלה בעולם המציאות האמיתית שישראל יעקב קודמים, הם ביקורים, והם למעלה מעולם התוהו, והם לפני הצמצום, כי המעמד הוא מצב שלפני בריאת העולם, אלא החידוש הזה נמשך ומתגלה בתוך העולם. הערה 68, כידוע, שבשורש הראשון יעקב תיקון הוא הבכור, קודם לתוהו. בעצם השורש הראשון יהודי קודם לגוי. הנשמות ישראל הם קדמו גם לפני עולם התוהו. כמשל השפופרת יעקב שנוצר ראשונה, רש"י אומר, בפרשת תולדות, שזה כמו שפופרת, דקה שתכניס לתוכה שני דברים, אז זה שהנכנסת ראשונה תצא אחרונה. ברגע שנכנס פנימה, ואתה מוציא את זה, נכנס, אז ככה הוא אומר שעשיו, אמנם הוא יצא ראשון, אבל בעצם יעקב היה ראשון, הוא נכנס כאילו ראשון, ואז כשיצאו, אז עשיו יצא ראשון, אבל בשורש יעקב, זה מרמז שבשורש יעקב הוא עוד יותר גדול מעשיו, יותר נעלה מעשיו. זאת אומרת שהשורש של נשמות ישראל הוא אפילו יותר גבוה משל עולם התוהו. ולכן הוא אוהב את יעקב דווקא, כי יעקב הוא למעלה מעשיו. הערה 69, רבי מוסיף פה שוב בהמשך למה שהזכיר בהתחלה, שישראל מושרשים בעצמות, למעלה מכל הצמצומים. אמרנו קודם שזה לא למעלה מהצמצום, אז הוא מוסיף פה הן הצמצום שמבחינת עיגול, ואין הצמצום שמבחינת מרובע, קנה להערה 29, למדנו קודם שיש מה שנקרא הצמצום הראשון, שעליו מדובר בחסידות ובקבלה הרבה, שהוא הצמצום שממנו באו כל סדר השתלשלות, כל העולמות, כל מה שיש, אבל עוד לפני כן מוזכר בחסידות במקומות ספורים, זה בעיקר מוזכר בקבלה, שיש את הצמצום שלפני הצמצום הראשון, וזה נקרא הצמצום שמבחינת מרובע, סוג אחר של צמצום, שישראל קדמו גם לצמצום הזה, שבית צמצומים אלו קשורים עם תוהו ותיקון, שתוהו בבחינת עיגולים, תיקון הוא בבחינת יושר מרובע שלפני העיגול, כן, אז התיקון, לכן השורש של התיקון הוא למעלה משורש התוהו, בגלוי עולם התוהו הוא למעלה מעולם התיקון, ולכן אנחנו על ידי העבודה שלנו צריכים כאילו לקבל מעולם התיקון, על ידי שמעלים את נצוצות הקדושה שבאו מעולם התוהו, אז אנחנו מקבלים מעולם התוהו יותר ממה שיש בעולם התיקון. אבל בשורש הראשון הראשון, לפני הכל, אז עולם התיקון, ששם ישראל מושרשים, שם הוא קדם לכל, וזה העניין של מרובע שלפני העיגול של, לפני הצמצום של עיגול, שהוא שייך לעולם התוהו, יש את הצמצומים של מרובע שישראל הם עוד לפני כן, שזה בבחינת, שזה שייך לתיקון. הערה 70, ויש לומר שמרומז למה שכתוב, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, רוחו של מלך המשיח שבתחילת הבריאה שלקח נברא מתחילתו. אז פה מרומז כי שורש תיבת מרחפת הם האותיות רש חת פי, פפח. פפח נצוצים דתוהו, שתכליתם ומטרתם על ידי מעשינו ועבודתנו והבירור שלהם, זה התגלות רוחו של מלך המשיח שמרחפת מהתחלת הבריאה. אז זה מה שאומרים, רוח אלוקים מרחפת, זה מרמז על הרפח ניצוצים שהם נמצאים מלכתחילה, נפלו בשביל שבני ישראל יבררו ויבררו אותם על ידי עבודתנו. כן, אז עד כאן זה היה עניינים, אפשר להגיד, עניינים די קשים, שיהודי יחיה עם העניין של דירה לא התברך בתחתונים, עם העניין שהעולם נברא מלכתחילה, כל המציאות של העולם, זה הכל היה אלוקות, לא היה שום מציאות חוץ מזה, וכל מה שיש מציאות שזה כאילו נגד אלוקות, זה אך ורק בכדי שיהודי יכבוש את זה, ויהפוך את זה, ויקבל מזה עוד יותר, ויתגלה המציאות האמיתית שלו, וממילא הוא לא רואה שום ניגוד, והוא מלכתחילה נמצא במנוחה ובהתיישבות, גם כאשר הוא נמצא בעיצומה של המלחמה. ועוד וגם זה עיקר, כאן הרבי יותר מדבר עם הקדוש ברוך הוא, וכמו שאמרנו, כביכול נלחם, הרבי נלחם על זה, שהקדוש ברוך הוא ייתן ליהודים מנוחה והתיישבות, שהעבודה היא מתוך מנוחה והתיישבות, כי תבוא אל הארץ וירשתה וישבת בה כפשוטה. מנוחת הנפש ומנוחת הגוף. על ידי זה שהקדוש ברוך הוא נותן לכל אחד ואחד מישראל, כל המצטרך לו בגשמיות וברוחניות. ומתוך הרחבה, מידו המלאה, הפתוחה, הקדושה והרחבה. כן, אז זה הכי תצא והכי תבוא ביחד, שבתוך הכי תצא יש כבר כי תבוא. הקדוש ברוך הוא נותן לנו גם כן כל לטעום העניינים של הגאולה, של הכל, אז הרבי אומר שבעצם הקדוש ברוך הוא צריך לתת לנו עוד יותר מזה. לכל הראש, עוד לפני שמדברים על זה שצריכים לקבל את השכר בתוך העבודה, מצד ההכרח שבדבר לצורך העבודה עצמה, ולא בתור השכר, כדי שהעבודה תהיה כמו שצריך, צריך לתת תנאי עבודה, קוראים לזה היום. אם הבן אדם לא אוכל ולא ישן ורעב וצמא וחולה, אז הוא לא יכול לעבוד את השם. אז הקדוש ברוך הוא כביכול צריך לתת לכל יהודי, חייב כביכול לתת ליהודי תנאי עבודה, שיוכל ללמוד, יוכל להתפלל, יוכל לקיים מצוות, צריך שיהיה לו הרחבה בגשמיות גם כן. וכל העניינים שהוא צריך. הערה 71, ובפרט שכללות העבודה היא באופן שהשם אלוקיך שואל ממך. הקדוש ברוך הוא כביכול שואל מאיתנו. שואל גם מלשון שאלה והלוואה, ובמילא שייך בזה הגדר, כביכול שייך לומר על הקדוש ברוך הוא עבד לווה לאיש מלווה. אם הקדוש ברוך הוא מלווה, הוא שואל מאיתנו, כאילו לווה מאיתנו, אז כביכול הוא עבד לווה לאיש מלווה. הקדוש ברוך הוא כאילו מחויב בזה, כמו שעבד מחויב לאדון. ופשיטה שלילת הופכו, בוודאי שלא יהיה להפך, מה שכתוב בפרקי אבות השבת זו, הלווה ואינו משלם, שנאמר, כתוב על זה דברים חמורים, שנאמר, לווה רשע ולא ישלם, וצדיק חונן ונותן. מה זה צדיק חונן ונותן? אומרים המפרשים, הפרטנורה, הקדוש ברוך הוא, שהוא צדיקו של עולם, חונן ונותן למלווה, מה שלווה זה אחר ממנו ולא פרה לו. הקדוש ברוך הוא עושה צדק בעולם, אז אם הלווה לא שילם, אז הקדוש ברוך הוא משלם את ההלוואה, שהוא הלווה, למלווה שלא קיבל את כספו חזרה, הקדוש ברוך הוא דואג להחזיר לו את הכסף. על אחת כמה וכמה הלוואה ושאלה שלו, אם הקדוש ברוך הוא מחזיר אפילו הלוואה של מישהו אחר, כדי שהמלווה לא ייפגע, כל שכן הלוואה שהקדוש ברוך הוא כביכול לווה מאיתנו, כי הקדוש ברוך הוא שואל מעמך, בוודאי שהוא כביכול מחויב לתת לנו את כל התנאים הגשמיים, שכדי שנוכל לעשות אותם כמו שצריך. אז כמו שכתב הרמב״ם, בנוגע ליהודים גשמיים, הגשמיים שבתורה, שהרמב״ם מסביר שזה בכלל לא שכר, זה תנאי עבודה, שהבטיחנו שיסיר ממנו כל הדברים המונעים אותנו מלעשותה, כגון חולי ומלחמה ורעה וכיוצא בהם, כן, לא בשביל שכר, אלא פשוט כדי שנוכל לעשות את העבודה כמו שצריך. וישפיע לנו כל הטובות המחזיקות את ידינו, לעשות התורה כגון סובה ושלום וריבוי כסף וזהב, אז קודם כל, בשביל תנאי עבודה. בנוסף לזה, לא רק בתור תנאי עבודה, גם בתורת תשלום שכר, שצריך להינתן בזמן דהיום לעשותם. אמרנו קודם, ביומו תיתן שכרו. לא לחכות רק למחר, לזמן הגאולה, אלא כבר ביומו צריך להיות כבר השכר. ולא רק שכר רוחני, ועד לגילוי אור אינסוף ברוך הוא, אלא גם שכר גשמי, שעכשיו כבר, לפני הגאולה, הרבי נלחם ותובע כביכול מהקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא עבד לווה לאיש מלווה. הקדוש ברוך הוא חייב לתת לעם ישראל, לכל אחד ואחד, גם שכר גשמי, גם עניינים גשמיים, לא רק, גם קודם כל בתור תנאי עבודה, וגם בתור שכר. ביומות ייתן שכרו, מעין בדוגמת השכר הגשמי שבימות המשיח, שבאותו הזמן לא יהיה שם לא רעה ולא מלחמה, שהטובה תהיה מושפעת הרבה, וכל המעדנים מצויים כאפר, טובה ומעדנים גם בגשמיות, כתוצאה בגילוי אור אינסוף ברוך הוא בעולם. הערה 73, ויש לומר שכיוון שבימות המשיח יהיה קיום התורה ומצוות ותכלית השלמות, כנ"ל סעיף ט', אמרו שאז יעשה כמצוות רצונך, נמצא שמעמד המצב בימות המשיח הוא עניין הכרחי, כביכול הקדוש ברוך הוא חייב להביא לנו את המשיח, את הגאולה השלמה, לא רק בתורת שכר, אלא גם לצורך העבודה עצמה, גם זה תנאי עבודה. רוצים עבודה בתכלית השלמות, זה רק בימות המשיח. צריך להביא את הגאולה, צריך להביא את משיח, כדי שהעבודה תהיה בתכלית השלמות. הערה 75, שלעתיד הטובה תהיה מושפעת, וזה לא רק ברוחניות, כמו הסעודה דלוויתן ושור הבר ויין המשומר, שתהיה גם סעודה גשמית. אמנם יש בזה הרבה הסברים רוחניים, פנימיים, עמוקים בחסידות, אבל נוסף לכל זה יהיה גם את הסעודה בגשמיות. אז אם כן, הגאולה היא גם בגשמיות, ולכן הקדוש ברוך הוא כביכול חייב לתת לכל יהודי שיהיה לו לא רק תנאי עבודה, בתור תנאי עבודה, בתור שכר, שיהיה לו שפע בגשמיות. אנחנו כבר ממש רואים שהרבי שליט"א נלחם, מבקש ותובע ושם את הקדוש ברוך הוא במקום של הלווה, של הלווה, ואומר לו שלא יהיה חס ושלום לווה רשע ולא ישלם. כן, והקדוש ברוך הוא כביכול חייב לתת לכל יהודי שפע. הרבי נלחם על זה והרבי פועל על זה, ולכן העניינים האלה, אמרנו, הרבי מרמז את זה הרבה מאוד בדבר מלכות, זה אחד המקומות, אבל יש הרבה מקומות שהרבי כל הזמן אומר, שבעצם השפע בעולם התחיל מאז שהרבי שליט המלך המשיח קיבל את הנשיאות, בתור טעימה של משהו מהשפע המופלא שהולך להיות פה בגולה מתעזרה שלמה. אז משיח מתחיל לפעול את זה בעולם, הוא פועל שיהיה חירות, הוא פועל שיהיה שפע, ופה אחד המקומות שהרבי ממש נלחם על זה כביכול, תובע את זה ודורש את זה ופועל את זה שליהודים יהיה טוב גם בגשמיות ועוד לפני הגאולה, ובוודאי שמזה מגיעים תכף מיד לגאולה מתעזרה שלמה.